חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן.
במהדורה המרכזית, היום ה-33 למלחמה. עשרות לוחמים נפצעו היום במהלך הקרבות בגבול רצועת עזה. שני חללי צהל נהרגו בקרבות, הודעה נמסרה למשפחותיהם. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן אישר כי ביקש מנתניהו בשיחה האחרונה ביניהם לקיים הפסקת אש לכמה שעות, ויש דיבורים על כך שבתמורה להפוגה מסוימת יגיעו לישראל בין 10-15 חטופים. אין עדיין אישור רשמי לידיעה, אבל לפחות כך על פי כלי תקשורת במצרים. גורמי הביטחון הם מעריכים כי מאז הכניסה הקרקעית של צהל לרצועת עזה חוסלו עד עכשיו כ-2,000 מחבלים, אולי קצת יותר, אומרים במערכת הביטחון, רובם בתוך קרקעות, בתוך מנהרות בקרקע. על פי המספר גם שפורסם, מסתבר כי לוחמי צהל חשפו מעל 130 פירי מנהרות ברצועת עזה, ובמערכת הביטחון מעריכים כי מדובר ב-10% מכלל פירי המנהרות שיש בכל הרצועה. גם היום המוני תושבי צפון עזה ממשיכים לנהור דרומה, הפעם בהבטחה של חיילי צהל שנמצאים בצידי הדרך ומאבטחים את הגעתם לדרום, ומונעים מאנשי החמאס לפגוע בהם ולמנוע מהם את הדרך דרום. המאבק בכלי התקשורת בעולם ממשיך ומתרחב גם הוא, אחרי האוניברסיטאות הגדולות בעולם שתומכות בפלסטינים, יוצאות כמובן נגד ישראל, האנטישמיות שגואה בהרבה מאוד מקומות. עוד כלי תקשורת בעולם שהיו עד עכשיו בצד הישראלי מאבדים את הסבלנות וקוראים היום לצאת מרצועת עזה. בקבינט הביטחוני אומרים לא יוצאים בלי כל החטופים, המלחמה לא תסתיים בלי מיטוט החמאס, ומעבירים מסר כי שום לחץ שבעולם מדיני או אחר יעצור את הלחימה בשלב הזה. כמובן גם הערב נהיה עם המפונים בכל מיני מקומות, גם עם יוזמות שונות להנצחת הנופלים, אבל בעיקר לחזק ולעודד את משפחות החטופים. נדבר עם כמה יזמים בעניין הזה. כל זה כאמור בהמשך המהדורה. המהדורה המרכזית בכל חי, עורכת הראשית אסתי פלד, בהפקה נתי שולמן, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, באולפן אבי מימרן. שלום וערב טוב לכם, הערב נפתח את המהדורה עם שר הפנים, משה ארבל, שלום ערב טוב.
ערב טוב לך ולמאזינים.
כן, ימים מתוחים, קשים ועבודה מסביב לשעון במשרד הפנים, אנחנו גם רואים את הפעילות, נדבר על חלקה עוד מעט. קודם כל, איך אתה מרגיש אחרי 33 ימים של קרבות בלתי פוסקים, לא רק בחזית, אלא גם בעורף?
אין ספק שהכאב מציף מדי יום, גם בלוויות וגם בביקורים, להבדיל של משפחות החטופים, לשבת איתם, לשבתי אתמול עם אביחי ברודט, שאשתו ושלושת ילדיו נחטפו לעזה, והלב פשוט לא יכול להכיל את עוצמת הכאב, את עוצמת הגעגוע. אנחנו בהחלט בתקופה מאוד מאוד מאתגרת, אבל אני שמח שהעם הזה יודע להתאחד ברגעים הקשים. אנחנו יודעים לריב, אנחנו עשינו את זה, הוכחנו שאנחנו יודעים לריב בצורה הכי הכי טובה. עכשיו אנחנו מוכיחים לעצמנו שאנחנו גם יודעים להתאחד בצורה מופלאה, ואין ספק שהאחדות הזו באה מכלי מחזיק ברכה שיביא איתו בסופו של דבר גם את הניצחון.
אמן. טוב, בוא נדבר באמת על הפעילות המרכזית בתקופת המלחמה של משרד הפנים. קודם כל, הרשויות המקומיות, כולם תחת משרד הפנים, הם החזית, הם נמצאים בעצם מול המפונים, מול התושבים, בין אם זה רשות מקומית מארחת או כזו שמתפנה עם תושביה, והם צריכים שם הרבה מאוד כסף. מתחילת המלחמה, מיליארד שקל רק ממשרד הפנים לרשויות, נכון? לא לכולם. איך?
אז אני אדייק, מיליארד 55,253,186, זה הסכום המדויק, אני בדיוק עובר עליו עכשיו. בהחלט סכומים גדולים, משמעותיים, שניתנו אגב לכלל הרשויות. כמובן שהיו רשויות שקיבלו יותר בגלל אופי הפגיעה שיש להם וצרכים שיש להם. אני בהחלט רוצה לציין את עובדי משרד הפנים, את מנכ״ל משרד הפנים רונן פרץ, וכלל העובדים שבאמת יום ולילה עמלים פה כדי באמת לתת מענים, לתגבר את הרשויות המקומיות, להסיר בירוקרטיה, ובהחלט תוך חודש אחד לבצע סכומים כאלה, זה בהחלט עבודה מאומצת, עבודה טובה. הרשויות המקומיות הוכיחו את עצמן גם במשבר הקורונה כזרועות ביצוע, שיודעות לגעת בתושבים, להבין את האתגרים, ואין ספק שאנחנו כשלטון מרכזי צריכים לתת להם את כל הכלים כדי שבאמת ייתנו מענים לתושבים, לתושבים המפונים, לתושבים המתפנים שנקלטים באותם רשויות, וזה תפקידנו.
כן, צריך לומר שיש עוד הרבה מאוד צרכים, יש גם עוד משרדי ממשלה שיש להם יד ורגל בעניין הזה, חלק עובדים יותר, חלק עובדים פחות, אבל כשאנחנו מתמקדים רגע במשרד הפנים, הסאגה סביב העברת התקציבים לרשויות הערביות, עם איזה שהם חילוקי דעות בין שר האוצר לבינך, מה קרה שם באמת?
אני קודם כל רוצה באמת להודות לשר האוצר על שיתוף הפעולה. אנחנו רק עכשיו, ממש לפני כחצי שעה, העברנו בקבינט החברתי-כלכלי לכל התושבים המפונים פטור מלא מארנונה, עם שיפוי מלא ממשרד האוצר. העבודה ביני לבין שר האוצר, ביני לבין משרד האוצר, היא עבודה מצוינת. הסוגיה הזו הייתה סוגיה שנויה במחלוקת, יחד עם הרבה כבוד והערכה הדדיים. שר האוצר סבר שצריכים לקיים מנגנוני בקרה לאותם 200 מיליון שקלים לרשויות הערביות, בצדק, כי היה חשש שתקציבים יזלגו למשפחות פשע. יחד עם כניסה למצב חירום, עלו הרבה מאוד צרכי חירום של הרשויות המקומיות, שלא יכולנו להשאיר אותם ללא מענה, אם זה צרכי מיגון, אם זה גנרטורים וציוד נוסף. ולאור העובדה שבאמת מדובר בצרכי חירום מיידיים, הגענו בסופו של דבר, גם אם זה היה קצת בחריגות שיניים, להסכמה עם משרד האוצר, כדי לתקצב את הרשויות האלה, בסופו של דבר צריכים לקבל שירות. ילד ברעת שנמצא ללא מיגון, והוא נמצא ללא מיגון, גם צריך לקבל מענה מהמדינה, מהממשלה, ואני שמח שבסופו של דבר הגענו להבנה.
כל אזרח מדינת ישראל צריך לקבל את המגיע לו, אבל אתה רגוע בסוף שהכספים האלה מגיעים כולם ליעדם.
אין ספק שצורכי החירום האלה הם צרכים שצריכים לתת מענה. הביקורת הכי טובה שתהיה על אותם הרשויות כרגע בשלב שאנחנו נמצאים בו זה התושבים. כשהתושבים יש להם צרכים מיידיים והרשות צריכה לספק אותם, לא ניתן לשחק עם זה יותר מדי. ויחד עם זאת אני כן חושב שאנחנו באופן כללי צופה פני עתיד, ללא מצב חירום צריכים להתעמק בהקמת מנגנוני בקרה. זה דבר נכון, זה דבר חשוב,
נושא שכבר דובר בו, דובר עליו מזמן ועדיין לא קרה. טוב, עוד עניינים, וכמובן סוגיית האזרחות לתומכי טרור למיניהם, כל מיני ערבים שגרים כאן בישראל, נהנים ממנעמי המדינה הדמוקרטית, וברגע האמת מהללים את הטבח, את הנאצים, את המרצחים הארורים האלה. מה החוק נותן לך כשר הפנים בידיים?
אז אני קודם כל רוצה להקדים ולומר, לא כל ערבי הוא מחבל, שיהיה לנו ברור. ישנם אזרחי ישראל ערבים שחלקם מסרו נפש ממש בהצלת חיי אדם, גם בטבח הנורא בשביעי באוקטובר, עווד הראושה
שהיה, חלקם נרצחו וחלקם נלקחו בשבי.
פרמדיק, פרמדיק מאיקסל שנרצח, משפחה מרעת, שחמישה מבני המשפחה נמצאים נחטפו ונמצאים בשבי של חמאס. אנחנו צריכים לדעת לחבק אזרחי ישראל שלא מעורבים, אזרחי ישראל הערבים שלא מעורבים בכלל בשום פעילות טרור, ובאותה נשימה, לבוא ולומר, המאבק בין חמאס לבינינו, הוא לא מאבק בין יהודים לערבים, הוא מאבק בין אנשים שחפצים במוות, ברצח, לבין אנשים שחפצים בחיים. וכל מי שתומך בחמאס, חייב לדעת שהוא לא חלק מאיתנו. לא יכול להיות מצב שאדם שתומך בחמאס, יחזיק דרכון ישראלי שבו שר הפנים יקרא למדינות לכבד את הדרכון ולתת לו חופש מעבר, הוא לא ראוי להחזיק באזרחות ישראלית. הפצנו תזכיר חוק שהתייחס, שנבע לצערי הרב מאמירות קשות מאוד של אותה שחקנית ידועה שבאה ואמרה דברי הלל ושבח לאותם מרצחים מתאבים של החמאס, של דאש, אותם הנאצים של חמאס, והיא לא ראויה להיות אזרחית ישראלית. אנחנו מתכוונים להעביר את החוק הזה בשלוש קריאות בהקדם. כרגע זה הופץ להערות הציבור, מיד לאחר הרשעתה היא תיכנס לתהליך שישלול ממנה את האזרחות הישראלית, כמוה כל מי שיתמוך באותם מרצחים של חמאס, אין לו מקום להיות אזרח ישראלי, שיחפשו להם מקום אחר.
אוקיי, כשאנחנו מדברים על העניין הזה...
כמובן, הם יחפשו מקום אחר רק אחרי שהם ירצו את עונשם וישבו בכלא.
כן. טוב, זה חלק מהענישה, בעצם זה חלק מהעניין. זה
לא רק עניין ענישתי, זה עניין תודעתי. אנחנו כמדינה חפצת חיים לא יכולים להכיל אנשים שתומכים בנאצים ועוזריהם. זה מדובר בדיוק אותו דבר.
אגב, אחרי שלילת אזרחות, מה הנועל? מה, מטיסים מפה את האזרח? לאן שהוא רוצה? מה, איך זה עובד?
היה בעבר, כשהרב אריה דרי שלל אזרחות בזמנו למחבל, שהוא גורש מכאן לצרפת. התהליכים הללו כרגע מתקיימים גם ביחס לעוד כמה פעילי חמאס מזרח ירושלמים, שיחד עם שירות הביטחון הכללי אנחנו כבר התחלנו את התהליך בעניינם, שכבר כיום יהיה סמכות. החוק שהגשתי אותו, התזכיר חוק, בעצם מבקש להרחיב את זה לא רק לפעילי טרור, אלא גם למי שמביע אהדה ותמיכה בטרור והורשע בדין על הדבר הזה. זה בפרט בזמן מלחמה, אנחנו חייבים למגר מקרבנו את אותם אנשים.
אם מדברים על הערבים ישראלים, אז בואו נדבר באמת על הדרוזים. אתה גם מבקר השבוע במג'דל שמס, מבקר את המשפחות, מדבר עם המועצה, עם ראש המועצה. אתה בעד תיקון של חוק הלאום כדי שהדרוזים יוכלו לחיות איתו בשלום סוף סוף?
אני חושב שתהליכים של תיקוני חקיקה, בטח חוק יסוד, צריכים לבוא אחרי שניצחנו במלחמה. אני חושב שההצהרות הן חשובות, אבל הן חשובות פחות. אנחנו נבחן במעשים. אני מקיים דיונים, וגם היום קיימתי דיונים ארוכים מאוד. גם סוגיית האכיפה שהציג בפניי השייח מואפק טריף, שהוא ראש העדה הדרוזית, שישנם חיילים שיצאו לקרב, ויש כנגדם צווי הריסה ואכיפה. הסוגיה הזו טופלה כרגע בזמן הלחימה. הופסקו פעולות אכיפה ביחס לעבירות תכנון ובנייה במגזר הדרוזי, ובמקביל אנחנו צריכים לפעול יחד כדי לצמצם פערים, כדי לקדם תכנון ובנייה באותם רשויות. זה מונח על השולחן, אני חושב שהצהרות זה חשוב, אבל אנחנו נבחן במעשים.
אם הצהרות זה חשוב, באמת... אז למה אתה לא מצהיר על הדבר הבסיסי הזה?
אני חושב שבאופן עקרוני, אנחנו כידוע, לא יזמנו את חוק היסוד הזה, אנחנו מסתייגים בכלל כמפלגה חרדית, בכלל מחקיקת חוקי יסוד, שאין לנו בכלל מושג מה בית המשפט יעשה איתם. אני כן חושב שבזמן הזה אנחנו צריכים להתמקד בעשייה, אחרי שננצח את המלחמה, יהיה זמן גם לפתוח או לא לפתוח, לבטל או לא לבטל. חוק יסוד הלאום הוא לא עשרת הדיברות, ואפשר בהחלט לגעת בו, אפשר בהחלט לדון בו, אבל זה צריך להיות אחרי שניצחנו.
טוב, הבחירות לרשות המקומיות נדחו, כבר את התאריך הראשוני שלהם כבר חלף, יש את התאריך הבא, עוד כ-4 חודשים, קצת פחות כבר. אם יהיה צורך, יש לכם את היכולת לדחות את זה שוב, בלי לכנס עוד פעם את כל...
הכנסת נתן סמכות לדחייה בחודש אחד בלבד במידת הצורך. במידה ויהיה צורך לדחייה נוספת, אז אנחנו נצטרך לחזור לכנסת פעם נוספת.
אבל יש הרבה משמעויות מהדחייה הזו.
נכון.
מי מטפל בהכל משרד הפנים?
במידה ודוחים פעם נוספת, כמובן, המשמעות היא פתיחת ספר הבוחרים והמועמדים. כרגע, נכון לעכשיו, מתבצעת עבודת מטה במל"ל, במועצה לביטחון לאומי, יחד עם פיקוד העורף של צה"ל, שבוחנים את הסוגיות הללו, את ההשלכות שלהן. ברגע שהם יסיימו את עבודת המטה ויגישו מסמך מסודר, אנחנו כמובן נוכל לעדכן את הציבור בנושא הזה. אני אגב, אבל הייתי מאוד רוצה לשתף אותך ואת המאזינים בחוויה האישית שלי אתמול בביקור ברמת הגולן. במקום שאני לא יכול לציין את שמו בגלל ביטחון שדה, אבל ריכוז של הרבה מאוד חיילי צה"ל. אני מגיע ואני פוגש אותם לפני תפילת ערבית, ואחד החיילים מתחיל עכשיו מסכת בבקמה בדף היומי ועושה סיום השס. זה היה מרגש עד מאות לראות שם חיילים חובשי כיפה שחורה וסרוגה וחובשי כיפה שקופה חוגגים יחד את סיום השס. הוא התחיל כמובן מסכת בבקמה לפני 7 שנים, והוא מסיים עכשיו ומתחיל מחדש. ואני חושב שהזכות הזו של תורת הנצח שהולכת באמת בשדה הקרב עם יחד עם הלוחמים שלנו, היא בלי ספק זכות עצומה שעומדת לפני המחנה. לראות את זה, לחוות את זה.
בכלל יש עכשיו ככה לב פתוח, אני חושב בכל מקום, אתה הולך למפונים, אתה הולך לחיילים, אתה מוצא לב פתוח ליהדות, לאמונה, סוג של אחדות כזו שסיפרו לנו עליה אחרי מלחמת יום כיפור, זה הסיפורים ששמענו בימים ההם, אבל זו אותה תחושה אולי, צריך לעשות עם זה משהו.
כן, כן, בלי ספק, אלה ימים של שעת רצון, והלוואי, אני אומר לעצמי, הלוואי שאני אתעורר מאותה התעוררות שיש לאותם אנשים שבאמת מצליחים לשלב את ההגנה על הארץ, באמת בגופה ממש, יחד עם לימוד תורה, ואני חושב שהזכויות הללו, אין ספק שהן עומדות לפני כיסא הכבוד להגן על חיילנו.
כן, ממש ככה. טוב, נושא אחרון, סוגיית העובדים. עובדים זרים רבים עזבו, גם סיעודיים, גם ענף החקלאות שנמצא במשבר. אז אתה חותם על הבאת 10,000 עובדים מסרי לנקה, עוד מדינות שיגיעו לכאן. זה לא פותר את הבעיה. מה עושים הרבה מאוד אנשים סיעודיים שמצפים, משוועים לעובדים זרים שיגיעו לכאן?
אז קודם כל בעניין הסיעודי, הבשורה היא שכרגע בתקופה הזו, תקופת הלחימה, אין אכיפה. אנחנו כן מקלים יותר, גם הוועדה ההומניטרית בראשות עורך הדין יוסי ויצמן מתכנסת ופעילה ומאפשרת, אנחנו גמישים, אנחנו מבינים את המצוקות. מבחינת המספרים, לשמחתי הרבה, גם אם היו עובדים שיצאו, ישנם עובדים שנכנסו בסיעוד, אנחנו מוצאים באמת יותר עובדים בסיעוד שנשארים כאן מאשר בענפים אחרים. בחקלאות פתחנו, כפי שציינת, את ההסכם עם סרי לנקה, ופתחנו את זה גם כן לחברות כוח אדם. יחד עם חבר כנסת יעקב אשר, יושב ראש ועדת הפנים, אנחנו כרגע בדיונים מועצים, גם כן בענף הבנייה, למציאת פתרונות לעובדים זרים. בסך הכל, עובדי רשות האוכלוסין עובדים ימים ולילות כדי למצוא פתרונות, כדי למצוא הסכמים בילטרליים מול מדינות שאנחנו יכולים להיות רגועים שמגיעים משם העובדים. אמרתי גם היום במליאת הכנסת, עובדי עזה צריכים להבין שחמאס ימית עליהם אסון, גם כלכלי, לא ייכנסו מכאן עובדים מעזה, ואנחנו צריכים להבטיח את שלומם וביטחונם של אזרחי מדינת ישראל ואת רצף המשק שיוכל להמשיך ולתפקד. אנחנו נביא הסכמים ונביא הסכמים ממדינות רבות בעולם כדי להדביק את הפער הזה, גם אם ייקח קצת זמן. אני בטוח שאנחנו...
שזה כולל אגב גם אגף הבנייה. אני שומע הרבה מאוד אזרחים שאומרים אין לנו חלילה דבר נגד ערבים, אבל בענף הבנייה מועסקים הרבה מאוד ערבים מהשטחים, יהודה ושומרון, עם היתרי עבודה, בלי היתרי עבודה. אתה יודע, דברים שעד עכשיו ככה יצמנו עין, אבל עכשיו זה הופך להיות
נכון,
ממש
נכון
עניין
להיום,
ממשי.
נכון להיום, עובדי בניין, לא מעזה ולא מיהודה ושומרון, לא מורשים לעבוד בשטחי מדינת ישראל. כמובן, ואמרתי את זה גם לראשי רשויות, עובדים ערבים ישראלים, אין טוב, שום הצדקה למנוע מהם. עובדים ערבים ישראלים גם עובדים בבתי מרקחת.
אגב, האמירה הזו שלך שוב ושוב, אתה יודע, מקוממת עליך כל מיני חוגי ימין קיצוניים, שאומרים, השר ארבל, הנה הוא דואג לערבים ולערבים, וצריך לומר את ההבחנה הזו, יש אזרחי ישראל ויש כאלה שאינם.
אותם אנשים, ואני חוויתי את זה גם בשביעי באוקטובר עצמו, ביום שמחת תורה, הראשונים שנתנו סיוע רפואי בבתי החולים, בבית החולים סורוקה, שהיו אחרי משמרת, הם רופאים ערבים ישראלים, אנחנו צריכים לדעת, לומר את זה, להזכיר את זה לצערי הרב לכאלה ששוכחים, והמיתוג של אוכלוסיות שלמות, משל הם היו חלילה מחבלים, הוא טעות אסטרטגית, היא פוגעת בחוסן שלנו כחברה, ואנחנו צריכים לדעת להבדיל בין הטוב לרע. וכן, ישנם מחבלים ואותם אנחנו חייבים להוקיע, ישנם אנשים שקמים בבוקר ורוצים לעשות טוב, והם ערבים. אנחנו בהחלט צריכים להגיד את זה לעצמנו, להגיד את זה לילדינו, ולא לקטלג חלילה אוכלוסיות שלמות.
חד משמעית. שר הפנים משה ארבל, תרגיש טוב, בהצלחה רבה.
תודה רבה, שלום שלום. בשורות טובות.
אנחנו יוצאים להפסקה ונשוב מיד.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי נמרן.
יושב ראש ועדת העבודה והרווחה עכשיו איתנו, חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר, שלום, ערב טוב.
ערב טוב לך ולמאזינים.
הרבה מאוד פעילות בחודש האחרון שקשורה כמובן לסוגיית הרווחה, גם אצלך בוועדה, הרבה מאוד דיונים. קודם כל, אתה יודע, תמונת מצב, התחושה בימים האלה, אתה פוגש הרבה מהמפונים, משפחות, ברוכות ילדים, שגולים ממש בתוך ארצנו וצריכים הרבה מאוד עזרה. איך התחושות שלך, הרב אייכלר?
זה זמן מלחמה, ויש הרבה זירות במלחמה. אחת הזירות זה הדברים שאנחנו עוסקים בהם. אתה מדבר על משפחות מפונים. הגיע מצב שלא רק שאין כבר מקום, אלא שמשרד התיירות כבר יצא במבצע בהסכם שאושר אצלי בוועדה, שאנשים יוכלו לעשות אכלוס עצמי ולקבל 200 שקל למבוגר ליום ו-100 שקל לילד, במקומות שאין להם מיגון באשקלון ובמקומות שהם צריכים להתפנות שהורו להם על פינוי. המצב הוא כמו שהוא, אבל אנחנו מנסים. אתמול, ביום שני עברנו בקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק מהירה, הצעת חוק פרטית שלי שהצטרפו אליי 83 חברי כנסת, לגבי תגמולים לבני משפחה של נעדרים או חטופים בפעולות איבה, סיוע נדיב מאוד שלא ניתן מאז קום המדינה. למדינה הייתה תחושה באמת אמיתית שאנשים האלו הופקרו, כולם חשבו שהגבול בטוח, ישבו בבתיהם והיה אסון כל כך גדול, ובתוך האסון יש 240 אנשים שנמצאים בשבי, יש להם משפחות, אז הם יקבלו לא רק תגמולים רגילים בין 9-13 אלף שקל, אלא גם נוספנו להם 30 אלף שקל לחודש עד שהם ישובו, מקווים בשנתיים הקרובות, זאת אומרת עד שנתיים ואולי עוד עד שלוש. כל משפחה תקבל 90 אלף שקל בתחילת כל שלושה חודשים, שזה 30 אלף שקל לחודש, כדי שיוכלו להשתקם ולהתארגן ולהתפרנס, וגם לעסוק בפרסום ובשתדלנות בכל העולם לשחרר את היקיריהם. זה חוק יקר מאוד, גדול מאוד, אבל המינימום שנכון לתת לאותן משפחות, אף אחד לא היה רוצה להיות במקומם, וזה אושר פה אחד בכנסת וגם בוועדה, באופן בזק, כמעט בתוך שבועיים עשינו את החוק הזה, שהוא חוק מורכב. מחר יש לנו חוק שהולך לאשר על שכר המילואימניקים מ-215 שקל ליום ל-300 שקל ליום, זה המינימום, כן? זה דבר שאנחנו עושים מחר, יש בעיה של העמותות, הזכרת את הפעילות בבתי המלון.
כן.
רוב הפעילות עם המפונים זה על ידי ארגונים מתנדבים.
עמותות וארגוני חסד שממלאים את החלל. האמת שגם המדינה עצמה לא הייתה יכולה לעשות את מה שעמותות עושות. אין לה
היא הייתה יכולה, אבל היא לא עושה, כי הפקידים והעובדים הקבועים עמוסים כל ימות השנה עד הקצה, ועכשיו יכולים רק לתכלל, והם עושים, והם עובדים קשה מאוד, אבל הם לא יכולים לעמוד מול גל כזה של מפונים, אז פה באים המתנדבים. הבושה שעלתה היום בוועדה, זה כשהעמותות הגיעו וסיפרו לנו, שלא מקבלים אפילו 4% מתקציבם מהמדינה, ולא רוצים לתת להם יותר.
אז כלומר, אם המדינה לא עושה, זה תפקידה, אז היא גם לא מממנת את מי שכן עושה?
לא. פשוט מאוד, עזר מציון, ככה עזר מציון למשל, היה לנו דיון בוועדה במשך השבועות האלה, על המפונים שהם נכים עם עגלות וקשישים, שלא מסוגלים לעלות על האוטובוסים שמשרד התחבורה הציב להם. מי עשה את זה? עזר מציון וארגונים כאלה. פרוטה אחת המדינה לא נתת בהם.
אבל מצד שני, אנחנו שומעים שמשרד הרווחה נתן כאן הרבה מאוד כסף, ומשרדי ממשלה הוציאו, זה מיליארד, זה חצי מיליארד, פה נתנו 70 מיליון, 80 מיליון, מספרים שמפריחים פה לאוויר, לאן כל הכסף הזה הולך?
אני בטוח שכל הכסף הולך למקומות טובים, אבל קח בחשבון שהמנגנון הממשלתי קודם כל משלם לעובדיו. רוב התקציבים זה למנגנונים שלטוניים וממשלתיים, לביורוקרטיה בעצמה. הארגונים המתנדבים שאינם סמוכים על שולחן הממשלה ואינם בתקציב המדינה, היום שאלתי שאלות, כמה? 4% מהתקציב, יש עמותות של עיוורים שמקבלים 0% השתתפות. זה ממש קטסטרופה. אותם אנשים שראית אותם בבתי המלון, מתנדבים ומפעילים התנדבויות, וכל מה שאתה רואה, את כל החסד הגדול שזה בא, הוא מתורמים, וזה בסדר. אבל המדינה כמדינה עדיין לא הכניס את היד לכיס לזה, ואנחנו מקווים מאוד, והיום הצעתי בדרישה, בבקשה, שלפחות את המס שכר, אתה יודע מה זה מס שכר? אף אחד לא יודע מה המאזינים שלך, חוץ מאלה שיודעים מה זה עמותה. עמותה משלמת על שכר 7.5% מס שכר לעובדיה. אין דבר כזה באף עסק. וביקשתי משר האוצר שיורידו את ה-7.5% האלה מהעמותות, של כל העמותות המתנדבים, ואז זה כבר סיוע של 7.5%. אבל אני לא רוצה שסתם ייתנו לעמותות תקציבים. אלא לפי הפעילות בשטח, פעילות מוכחת בשטח, שהמדינה תשתתף לפחות 50% מהפעילות הזאת. אבל בינתיים זאת הייתה הקריאה. החוקים שהעברנו, שמרתי לך, למשפחות האלה, והחוק של מחר שאנחנו יכולים לעלות למילואים ניקים, זה משהו מעשי של הרבה כסף. ובעזרת השם, אנחנו, יש לנו עוד חוקים שנוגעים מהמלחמה, משפחות אומנה, יש הרבה בעיות, אין בענייני עבודה ואין בענייני רווחה. ובעזרת השם, יש אחדות מופלאה בעניינים האלה.
כן.
אין קואליציה, אין אופוזיציה, אנחנו עובדים...
כולם עושים את המקסימום האפשרי. הרב אייכלר, אני רוצה לעבור איתך לעניין אחר ברוח הימים, בתקופה הזו שבה אנחנו נמצאים, ובתוך עמנו אנחנו יושבים, ואתה גם מי שמכיר ויודע היסטוריה, אז אולי אפשר איתך יותר... להרחיב בעיין הזה מאורעות תרפ"ט הקשים, הארורים, שבהם קמו אותם מרצחים ערבים ישמעאלים, שהחולה רצח את הרופא היהודי והעובד רצח את המעסיק שלו, ונשים, גברים וטף, מאוד 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 דומה למה שראינו עכשיו בבארי וכפר עזה והמקומות האלה, אותם פועלים שהכירו את הבתים והתפרנסו מהם ופרצו, גם כן אז היה, התחיל ביום שישי, שבת, ישיבת חברון בעיר חברון. לא נחזור פה על כל הסיפור וכל ההיסטוריה, אבל זה אירוע שהשתרש כמאורעות תרפ"ט. זה צומת משמעותית בחיי תקומת היהודים כאן בארץ ישראל. אני שואל אותך ככה בזהירות השאלה, למה הפעם אנחנו באמת בתוך מלחמה כל כך קשה? וכשאתה מסתובב בירושלים בבני ברק, אז אנשים מתפללים, מתחזקים. אני לא מדבר על חלי הישיבות שמלאים בלי עין הרע, עמלי תורה מבוקר עד לילה, מחזיקים את העולם חד משמעית. אבל כל השאר, אנשים שעובדים לפרנסתם, המרחב הציבורי נקרא לזה, לא מרגיש שהיה פה מאורעות תרפ"ט. מה אנחנו צריכים לעשות כדי מה אנחנו צריכים לעשות כדי באמת להמחיש את העניין, שזה בדיוק אותו דבר? יש תינוקות בעזה.
אני רוצה להגיד לך שאנחנו עדיין בשלב ההלם. מאורעות תרפ"ט נצרבו לא ביום הראשון. נכון, אז אמרת שמה שקרה בשבת בשמחת תורה, תשפ"ד, זה יותר הרוגים מאשר בתרפ"ט ובתרצ"ב ובכל המאורעות שהיו פה בארץ. וגם אפילו הייתי אומר, היום כתבתי דווקא על זה, על המאורעות שהיו באוקראינה אחר המהפכה הקומוניסטית, ממש לפני 100 שנה, בשנת
אפריל. שגם אז שכנים רצחו את השכנים שלהם.
כן, זה היה זוועות עולם, וגם אז, אפשר לומר, אז לפחות לא הייתה מדינה ולא היה שום דבר, אבל היום זה הלם גדול מאוד שהציבור עדיין לא קלט את ההלם הזה. מבחינת לא האמינו מלכי ארץ כי יבוא צער ואויב בשערי ירושלים. אתה יודע מה זה? היום חשבתי על הפסוק וילכו בלא כוח לפני רודף. אתה רואה את התמונות של הקשישים שהלכו לכיוון עזה. זה ממש מגילת איכה בעצמה. הציבור יקלוט את זה במשך הזמן, ודאי.
הניסיון אולי להכיש קצת את הזמן הזה, כי ככל שנבין את זה קצת יותר מהר, נתעשת יותר מהר, גם יהיה חיזוק רוחני יותר גדול, אנשים באמת יחזיקו באמונה, ולא יגידו אולם כמנהגו נוהג, אלא יבינו שאנחנו נמצאים פה בזה תהליך אמיתי של מידת הדין, וצריך להתעורר ולהתאפס על עצמנו, ולשנות את השגרה, וגם במובן הפיזי, החומרי, יהיו יותר מעורבים, אני יודע מה, כל אחד בעניינים שלו, אבל המציאות הזאת שכאילו השגרה נמשכת, היא בלתי נתפסת.
יש, מה שאתה אומר, זה, התשובה שלי הייתה שעדיין אנחנו בשלב ההלם וזה יגיע, אבל מצד שני, אם הציבור יישבר, לא יהיה בזה שום תועלת.
לא, ההפך, לא להישבר, להתחזק, להיות, ההפך מלהישבר.
להתחזק, אני חושב שהחיזוק שיש היום והאחדות שהיום בעם הוא כל כך חזק, שנראה שהנפש
הישראלית... רב אייכלר, איך גורמים לאותה אחדות להגיע גם אלינו בדיוק, לאותו קירוב שיש בקהל המסורתי ובשטחי כינוס, אני לא יודע מה, בדרגה של כל אחד, במינונים של כל אחד, איך מביאים את זה לרחוב שבו אני חי ואתה חי?
אז אני אומר לך שהציבור שלנו, הציבור הימין והדתיים והחרדים, מדברים כל הזמן על אחדות, לא מדברים על כל הדברים האלה שעשו ועושים נגדנו מאז השנה האחרונה, הדחקנו את כל הדברים הצידה ובכוונה, כי אנחנו לא רוצים, כי מול האויב הרע לנו, וגם הקדוש ברוך הוא הרע לנו שאנחנו צריכים להיות מאוחדים, ולא, אין לנו את הלוקסוס הזה להילחם זה בזה. יש אחדות, אנשים עוזרים, מה אתה מדבר? הציבור החרדי, הציבור המתנדב הגדול ביותר בארגונים.
ודאי, אז אני מדבר על ההתנדבות, נכון, אמרתי, עולם הישיבות, אשרם ואשר חלקם.
אז מה השאלה? זה שעדיין לא קלטנו את העוצמה הזאת, זה נכון, כי זה בשלב ההלם. אבל לצערי אני חייב לומר לך שבצד השני אני לא רואה בדיוק כל כך את הרצון לאחדות.
אבל הם לא מעניינים, אבל הצד השני לא.
לא, אני מדבר על הצד השני, אני לא מתכוון לאלה שהפגינו נגדנו. אם ביום שמעבירים כסף לרשויות הערביות מאות מיליונים ומבינים שזה מגיע להם, הדביקו עוד קין על תקציבי תלמודי התורה והרשתות החרדיות ככסף קואליציוני, ומפדילים בין ילד שהוא ילד קואליציוני לילד שכן מגיע לו, בשעה שמזרימים מיליארדים, זה מראה שלא אנחנו לא למדנו. דווקא אנחנו שותקים, ואנחנו לא עושים רעש, אתה שם לב, אבל זה כואב לנו מאוד, העניין הזה שמפלים לרעה, גם עכשיו עוד מסיתים, ועוד אומרים שבזמן המלחמה החרדים רוצים כסף קואליציוני במקום צורכי המלחמה. עצם ההבדלה הזאת, אבל יש לי עוד תובנה שאני רוצה להגיד לך, כל הסיפרת הערבים האלה שהיו ידידים וזה וזה, איך הם הגיעו לדרגה כל כך שפלה של לעשות מעשים כל כך נוראיים. אתה יודע איך? כמו שהיה בפוגרומים תמיד, על ידי הסתה. אנשים לא מוסתים, לא עושים מעשים רצחניים. ההסתה שנמשכת
מגיל אפס, מייגיל שתינוק לומד לדבר, אז הוא...
מכל המדרסות ומכל הדברים האלה, אז ההסתה היא כל כך נוראה, שאנשים מסוגלים לרדת לשפל נוראי שכזה, גם ההסתה נגד היהודים שהיה אז, וגם ההסתה נגד היהודים שיש היום בעולם הערבי. כן. ולכן אני גם מטריע כל הזמן נגד ההסתה, נגד החרדים בארץ הזאת, בתוך הציבור היהודי.
להבדיל, כן.
להבדיל אלף אלפי הבדלות, שצריך מאוד אוקיי. מאוד, לא לאפשר את ההסתה. מדברים על חופש הביטוי. חופש השיסוי וחופש ההסתה הוא הסכנה הגדולה ביותר לאנושות. ולכן זה מה שאנחנו צריכים ללמוד ממה שקרה עם האזתים ועם הערבים ועם כל הסיפור הזה. אני מקווה מאוד שהמדינה, במקום, לפני שצריך להילחם עם טנקים ומטוסים, צריך להילחם בהסתה.
לא סותר אחד השני, ואחרי, נקווה שאחרי המלחמה הזו הרבה מאוד דברים ייפתחו והרבה מאוד...
כן. עוד משפט אחד, אני רוצה לברך על ההחלטה לא לאפשר בהפגנות במגזר הערבי על נגד המלחמה, כי בבג"ץ אפילו עשה את זה. עכשיו הם הבינו כמה הסתה והפגנות עלולות לקרום לאנשים לסכנות.
יושב ראש ועדת עבודה
והרווחה. אני בעד זכות ההפגנה, אבל בזמן מלחמה הטוב הם עשו שהם לא אפשרו את הדבר הזה. אני מקווה מאוד שהשם יעזור שהמלחמה תסתיים במהרה, ונוכל לחזור לשגרה בעזרת השם.
אמן. תודה רבה, חבר הכנסת ישראל אייכלר. רב ישראל אייכלר, תודה רבה, ערב טוב, להתראות.
תודה רבה לך.
אנחנו עם חבר הכנסת לשעבר מג'לי וואבא, שלום, ערב טוב.
ערב טוב לך ולמאזינים.
לשעבר סגן שר החוץ, אפילו ממלא מקום יושב ראש הכנסת וממלא מקום נשיא המדינה, אם אני לא טועה, נכון? דיבר על זה פעם.
כן.
דיבר פה מקודם השר משה ארבל על העדה הדרוזית, חבל שלא היית פה כדי לשמוע את הדברים האלה. יש בינינו איזושהי ברית דמים, ברית אחים, אני לא יודע איך לקרוא לה, לדבר הזה, אבל מה התחושות אצלכם בקרב בני העדה שאלפים, מאות, נמצאים עכשיו בשדה הקרב?
אין ספק שהברית שבינינו היא ברית חזקה ואמיצה. כמובן ברית החיים זה הדבר החשוב, אפילו בנוסף לברית הדמים. ואני מקווה שככה יזכרו אותנו, לא רק שיש מלחמות או שיש צרות כאלה ואחרות, אלא שככה אנחנו צריכים להתייחס. אני הייתי מספיק שנים בכנסת ובממשלה, אחד הדברים שחרדתי על דגלי מעולם לא להפלות אנשי דת, למשל חרדים. תמיד עמדתי על כך שלא להתערב להם בחיים. אז אמרו לי, איך זה, אתה חייב כן להצביע לפי מה שהמפלגה אומרת. אמרתי, כמו שאני לא, אני מכבד את הדת, מכבד את האמונה,
כמו שאני רוצה שיכבדו את הדת שלי, אני מכבד דתות אחרות.
בהחלט, זה אחד. ושתיים, שאני אומר, כמו שאני לא רוצה שיתערבו לי באמונות שלי, אני לא רוצה להתערב לאחרים באמונות שלהם. וככה באמת היה לי שנים של יחס טוב.
לגמרי, אני רוצה לשאול אותך, מג'לי וואבא, אתה מכיר את העולם המוסלמי מזוויות שונות, אתה מכיר את התרבות. אנחנו ראינו רק לפני כמה חודשים שצעיר דרוזי שגופתו מחבלים צרו עליו בבית חולים, וכנראה שם חיסלו אותו גם והחזיקו את הגופה שלו אצלהם. הגיעו מאות מבני העדה הדרוזית למחסום עם נשק, או שהגופה מגיעה לכאן עכשיו או שאנחנו פורצים פנימה, וראה זה פלא, תוך כמה שעות הגופה הוחזרה. זה שפה קצת אחרת, זה סגנון אחר. אתה מרגיש שהפעם ישראל מדברת בשפה הזו?
אין לה ברירה אחרת, אין למדינת ישראל ולמנהיגיה, כי אנחנו עכשיו במלחמה, ובמלחמה לא קלה, באזורים לא קלים, אבל אנחנו, אני הייתי סגן מפקד חטיבת חירם, התפקיד האחרון שעשיתי, הייתי לוחם שנים רבות, מעולם לא חלמתי שמה שקרה בגבול עם בעוטף עזה יקרה כאן במדינת ישראל. כן. לא יכול להיות. אני הייתי בהתחלה שהתחילו להגיע ידיעות ולהתחבר למה שקרה שם, ראיתי את גודל ה...
כן, זה היה נראה זוי, זה נראה לא מציאותי.
כן, לא מציאותי, ומתברר, אני... כפי שאמרתי, אנחנו בשלב מלחמה, יהיה זמן לחקור, לבדוק, לראות למה הגענו הלום. וכאשר, אם אני אסביר את זה מבחינת למאזינים, הרי בסופו של דבר בעולם המוסלמי ישנם את המוסלמים הסונים, שהם אלה שהם באמת המאמינים בנביא מוחמד, ויש את המוסלמים השיעים שהם מאמינים בנביא עלי כעיקרון, ואומרים הוא היה צריך לקבל את הבחירות. אבל אני לא אכנס למריבות ביניהם. אני כן רציתי, הזכרתי את זה, כי בעולם המוסלמי יש את העולם השיעי, הסער השיעי, שזה איראן וכל מה שהיא מייצגת. באמת כל הרצון שלהם בשנים האחרונות, אחרי הפיכתו של השאה בשנת 79 ועד היום,
רק השמדת מדינת ישראל, אין להם שום חזון
לא,
אחר.
לא רק זה, גם לעשות מה שנקרא סהר שיעי שיתחיל באיראן, עובר באיראן, סוריה, לבנון והגיע לרצועת עזה. וזה הביא אותם עם האפיונים הדאשים, שאפילו לא מאמין שיש אדם שמאמין באלוקים, מאמין בשם, שהולך בדרך הזאת לרצוח אנשים, ילדים, נשים, מבוגרים. כל הדברים האלה קרו כי זה אנשים דאעש, כפי שאמרתי, שצריך כולנו לעשות מלחמת חורמה עד לנצח אותם בשדה הקרב. אבל יש גם דברים שמטרידים אותי בצורה זאת או אחרת.
מה למשל?
כן, הפיצול בעם ישראל, וכאילו חזרנו לאחדות ויש אנשים מאוחדים, אני רואה לצערי הרב שיש כאלה שמשחקים בנדמה לי, והדבר הזה לא אסור לנו לעבור עליו לסדר היום. אני מרשה לעצמי לדבר והרבה אנשים שומעים אותי. אם לא יהיה באמת אחדות אמיתית, פוליטיקה זה דבר אחר. פוליטיקה, ברור. כל אחד זכותו
להגיד. אתה אומר, האחדות היא לא צריכה להיות איזה סתם, איזה אמירה מן השפה ולחוץ, בואו נתאחד,
לא,
נתאחד.
אלא, ודאי,
משהו בעומק.
נכון, וכשאני רואה מה שקורה היום, ואני שומע חלק מהרוצי התקשורת, ואני שומע איך חלק מהם הפך להיות, במקום להיות איש תקשורת ועיתונאי שידווח מה האנשים רוצים לדעת על מה שקרה, כל אחד הפך להיות המסביר ומסביר את הדעות שלו והאידיאולוגיה שלו, וזה דבר מצער. אני רוצה להגיד לך שהתחנכנו לאורך השנים שצריך לכבד את הדעת, לכבד את אנשי הדעת, כל אחד באמונתו יחיה, ולא שללכת על בסיס להכתיב לאחר כי ככה אני רוצה. לא, אין דבר כזה. תכבד את המאמין, תכבד את דתו, ותכבד את האמונות שהוא מאמין בהם, בלי לפגוע ולצערי הרב, החוסר איחוד הזה, והליום לפעמים על החרדים במדינה, הוא לא משכנע, לא מוסבר. מגיע בכדי, אנחנו הרי, גם אנחנו מקופחים. ואני זוכר שהייתי בוועדת הכספים או בוועדות אחרות, תמיד הרב גפני היה אומר, אם יש אחד שאני יכול להזדהות איתו, זה חבר כנסת וואבא. למה? כי הוא מקופח, הם מקופחים. כמונו, אז מקופחים, הם קופחים, צריכים להתאחד ולשנות את רוע הגזירה.
מג'די וואבא.
כן.
חבר הכנסת לשעבר, סגן השר לשעבר. אנחנו מתפללים שיבואו ימים טובים יותר לכל עם ישראל ולכל אזרחי ישראל, ובכללם בני העדה הדרוזית. אחים היינו, אחים נשאר, ותודה רבה על השיחה כאן.
רק תרשה לי לסוף, למרות שאנחנו עדיין במלחמה ואנחנו מעולם לא התנינו את היחס שלנו למדינה בשום תנאי, מאחל לעצמנו שחוק הלאום והסעיפים המפלים אותנו לרעה שיוציאו אותם ויהיה שוויון לכל אלה שקשרו את גורלם עם גורל מדינת ישראל.
כל מילה. תודה רבה על הדברים. תודה. ערב טוב, בשורות טובות.
תודה לכם, ערב מצוין.
פרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי נמרן.
בשמחת תורה אחר הצהריים, ערב שהתמונה המדממת התבהרה, איש אחד עלה לי בראש. זה אדם שאנחנו מראיינים פה הרבה מאוד שנים והרבה מאוד פעמים. חיים ילין, שלום לך. כל כך הרבה משפטים שאמרת פה בעשור האחרון, פתאום מהדהדים, אתה יודע, בכל קנה מידה,
אבל אני בטוח שגם אתה בסוף לא האמנת, תפסת את הראש בין הידיים, ולא האמנת שזה קורה לנו.
אני חושב שכל בן אדם, בסדר, בלי קשר לשום דבר, לא מאמין שדבר כזה יכול לקרות, לא רק במדינת ישראל בעולם. שחיטה, שואת, משהו שאין מילים לתאר בכלל את המעשים האלה.
הקו שלך קצת קטוע, חיים?
אז זה מה שיש. אין לי משהו אחר. אני נמצא איפה שאני נמצא.
רגע, בוא ננסה לשמוע אותך שוב.
שומעים אותי או לא?
כן, עכשיו אנחנו שומעים.
אוקיי. אני לא יודע איך לקרוא לרוצחים מהסוג הזה. אני גם לא יודע איך לקרוא למעשים שלהם. בסדר? אני יודע שאנחנו עברנו שואה יישובית. אני קורא לזה שואה, חוסר של האנשים שהיו בתוך הממדים, והפרק זמן שלקח עד שצהל הגיע, זה לא דבר שאפשר להאמין. זאת אומרת, אני חושב שאתמול היה 30, אף אחד לא קלט אפילו ש-86 חברים שלנו נרצחו, לא נראה אותם יותר, ועוד 30 חטופים ונעדרים שלא קיימים. וזה הזמן להגיד, לא משנה הניצחון על החמאס, לא יהיה ניצחון במלחמה הזאת אם לא מחזירים את כל החטופים ואת כל הנהדרים. זה חש משמעית.
חד משמעית. אנחנו שומעים את זה אגב גם מהדרג המדיני.
סליחה, בפני... לא, רגע, אני מבקש פה סליחה. למשפחת גולדין, לצ'אולי, ומנגיסטו, שעד היום, עד היום, בסדר? לא הצלחנו להפוך את מדינת ישראל על הערבות הדדית שלה, כדי שממשלת ישראל תביא אותם לפעולה במדינת ישראל. את השניים הראשונים, את מנגיסטו שתשחרר. אין חיה כזאת שאנחנו נעשה את הטעות הזאת במים. וכשיחזרו כל הנדרים וכל החטופים, זה כולל גם את שלושת השמות שאני אמרתי. Okay. יובאו לקבר ישראל כל מי שצריך לבוא לקבר ישראל.
לא יישאר שום אזרח ישראלי בין חי בין לא ברצועת עזה. זה הגדרה שצריך למסגר אותה, ולא משנה מה ואיך,
לא יהיה מלחמה לא תיגמר. בדיוק ככה, זה, לא, אני לא יודע אם תיגמר, לא יהיה ניצחון, זה לא ניצחון, אף אחד לא נשאר שם, נקודה. חייבים להחזיר את הערכים האלה של ערבות הדדית, ושלא נוטשים אף אחד, לא נוטשים אף אחד, ולא נוטשים גם את המשפחות, כי המשמעות היא שכשלא משחררים, המשמעות שאנחנו נוטשים גם את המשפחות שלהם בתוך מדינת ישראל.
חיים, תראה, על הטבח שמענו הרבה ודיברנו עם כל כך הרבה אנשים בחודש האחרון, ועדויות ותיאורים וסיפורים, וכבר הלב לא יכול, כבר לא, כבר אי אפשר, זה כבר די, זה, אתה יודע, צריך להישאר בסוף בני אדם כדי שנוכל לתפקד ולהילחם ולהתמודד, ואני רוצה שתיקח אותנו לתקווה. יש משהו כזה אצלך, איזה אחוז, 10%,
יש
בך תקווה בימים אלה?
אני רק תקווה, אני חושב שהמדינה נמצאת בדיכאון, וגם המנהיגות של מדינת ישראל בכלל לא עוזרת לדיכאון הזה, ואני אומר לכולם, אין לכם פריבילגיה בכלל להיות בדיכאון. אין לכם פריבילגיה להיות בדיכאון, לאף אחד. אנחנו חטפנו את המכה הזאת, זה אנחנו שסובלים, אבל תרימו ראש, תרימו ראש. בסוף התקווה והאור ינצחו את הדבר הזה. אנחנו צריכים שני דברים, אחד שאנחנו לא יודעים לעשות, זה להביא את החטופים ואת הנעדרים, לחסל את הטרור לחלוטין, אין סכין, אין רימון, אין פצמר, אין צבע אדום יותר, ואין גדרות ואין ממדים, אין יותר כלום שם ברצועת עזה. והדבר השני זה להפריח את השממה, את זה אנחנו יודעים לעשות. תיתנו לנו את הכלים ואנחנו נעשה את זה. אבל שני הדברים האלה הולכים ביחד. מי שחפץ לראות ילדים משחקים בגני ילדים בתוך עוטף עזה, חייב למחוק את הטרור מרצועת עזה, נקודה. אין פה פשרות, אין אפילו באמצע ואין שום דבר בערך. יש או שחור או לבן, או עזה או אנחנו. ואני מקווה שמדינת ישראל תבין שהלחץ הבינלאומי, תלכו לי, כן, אחרי השואה, הם עדיין לא מבינים, יעמדו מול הלחץ הבינלאומי ויתנו לצהל לעשות את העבודה שלהם, כי הם עושים אותה בצורה בלתי רגילה. באמת, זאת הזדמנות להגיד לכל החיילים ולצה"ל, שלמרות מה שקרה באותו יום, שאף אחד לא הגיע, וכשהם הגיעו, הם בעצם המלאכים שלנו. ולהגיד למשפחות השכולות, שאני כל כך מכבד ואוהב, שכל העבדות שלהם, הם שבסוף ילדי מדינת ישראל יוכלו לגדול בביטחון, ושעדיין הממטרה תשקה את הדשא של קיבוץ בערי, של נחל עוז כפר עזה, ושהילדים יוכלו לשחק לידם. זהו, זה מלחמת לא קיום, זה מלחמת גם על הערכים שלנו, על מה אנחנו רוצים להיות בתוך מדינת ישראל כעם אחד. ואתמול אמר לי בן אדם אחד מדהים, ממשפחה שכולה, לי, שאתה מסיים כל רעיון, אני מבקש ממך, זו צבאה שלי, ואני עושה את זה בשמו, עם ישראל חי.
וואו, לא רוצה להרוס את המשפט הזה, חיים ילין. אני רוצה לפרסם רק מספר טלפון להתנדבות בחקלאות אצלכם, בעוטף, בכל מקום, כוכבית 9263. מאזינים שיש להם חצי יום פנוי, יום אחד בשבוע, כמה שעות כאן, כמה שעות שם, בואו תנו יד, החורף מגיע, הרבה מאוד כתיף, חלילה בל תשחית, יורד לתמיון, כוכבית 9263. חיים, אוהבים אותך, אוהבים אתכם, עם ישראל חזק, בעזרת השם ננצח, תודה רבה.
להתראות.
סיימנו שעה ראשונה, תודה לאורחת הראשית אסטיפלת, תודה לנתי שולמן על הביצוע, בהפקה, פרחס בינדר על הביצוע הטכני. שווים אחרי החדשות. תודה.